שהתחלנו לראות בפעם הקודמת, כדי לברר את מושג הכבוד, מידת הכבוד בהקשר הנכון, ומתחיל איך אנחנו מסבירים את המושג כבוד שמיים, כבוד אלוהים. ולפי הכבוד שאנחנו מבררים כלפי שמיים, כך אנחנו נגזור מזה מהו הכבוד המזיק, הלא רלוונטי, הלא מפריע בבן אדם, ומה זה הכבוד הטוב שמביא ברכה. כותב הרב בסעיף ג', כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה או הרפיון. כבוד אלוהים יכול לגרום לתופעות חיוביות של גבורה, ואם הוא לא מובן נכון, אם הוא מתפרש בצורה לא נכונה, זה עלול לגרום לחולשה, לרפיון. הרב מסביר, הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם, כלומר הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת עולים בתכונתה העליונה הגוררת אחרי התחשי הכבוד יותר עליונים מתגברת בעולם. כלומר, כשאדם מכבד את שם השם באופן כללי, כתבי הרב קוק נטייה, הכוונה באופן מאוד כללי, גם אם אנחנו לא מעמיקים מאוד, נטייה באופן כללי, התופעה הזאת, כבוד השם לעולם, למען כבוד שמך, מה זה עושה? מה זה חשוב? כי כשאתה אומר שיש הכבוד, זאת אומרת שיש התפשטות של המלכות. התפשטות של המלך, של השליטה האלוהית, זה נקרא כבוד. מלכותו בכל משל, כבוד השם לעולם. זה נקרא כבוד המלכות, כבוד השם. שהוא מתגלה, מתפשט, בא לידי ביטוי בכל מקום. וכשאנחנו שמים לב לזה, כבוד השם מתגלה בכל, אנחנו בעצם מכירים שיש ממשלה, שלטון, השם המלוכה, מושל, ומי מושל? הטוב היותר עליון. אנחנו מכבדים. מכבדים זאת אומרת שההכרה הזאת מתפשטת. אנחנו הולכים ושמים לב יותר ויותר שמי שמה שמושל בעולם זה טוב השם. טוב השם לכל, הוא המלך, הוא הטוב האלוהים הולך בעולם, מתפשט בכל מקום, זה כבודו, כבודו זה ההתפשטות שלו. אבל כשאנחנו מבינים את זה, זה מוליד באדם גבורה. אם אני יודע שמי שמנהל את העניינים, מי שמושל בכל, בכל מקום, זה המלך הטוב, הטוב הכי עליון, אז אני יודע שאני, יש לי גיבוי, אני יודע שאני עובד עם המלך, אז אני לא מפחד ממידות, מכוחות שליליים. אני יודע שהטוב הוא ינצח, ולכן זה נותן לאדם הרבה כוח, הרבה גבורה, לא לפחד מההתמודדויות, ולנהוג בטוב השם, במידות טובות, כי המלכות של הקדוש ברוך הוא היא פה מתגלה, וזה ככל שאנחנו יותר ויותר זה בתודעה שלנו, כבוד זה התודעה שלנו, שאנחנו יותר ויותר שמים לב לזה, שכבוד השם מתגלה בכל הארץ, אז דעת אלוהים הזאת מתגלה, זה מביא רחשי כבוד, רגשות של כבוד, בכל מקום, כלומר אנחנו מבינים שהשם מלוך על הארץ כבודו, והוא כבודו מלא עולם, ברוך כבוד השם ממקומו, אז ברוך שם כבוד מלכותו, כן, הכבוד מלכותו בכל מקום לעולם ועד. אז כל זה נותן לנו עוצמה, נותן לנו אומץ, גבורה, לנהוג על פי רצון השם. אבל לצערנו הרב, אם לא מבינים מה זה כבוד, אין דעת, כמו שהוא כותב כאן, דעת אלוהים, אז מבינים, אז תופסים את הכבוד, לא נכון. בני אדם, לצערנו הרב, נפחדים ונרעשים. נפחדים ונרעשים, הכוונה שכל דבר שהוא קצת דורש עמקה, קצת דורש, אנשים לא רוצים להתעסק איתו. זה נושא רוחני, זה נושא גבוה, אנשים עצלנים, אנשים אין להם כוח עומק ורצון להעמיק. אז האנושות, לצערנו הרב, בגלל שהיא לא, אין לה את האומץ לבאר את האמת, אז מה שגורם, אינם שמים על לב, אין הבנה, אין התבוננות, אינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי, להבין את המשמעות, מה זה בעצם, מה המטרה של נתינת כבוד השם, בשביל מה זה נועד שאנחנו מגדילים את כבודו, שבעצם הכל זה בשביל לתת גבורה לאדם, הם לא חוקרים שזו מטרת הכבוד, אז מה נשאר? שצריך לכבד אותו. אז אם לא מבינים שהמטרה של כל הכבוד זה בשביל להוליד גבורה לאדם, אז זה נשאר כאילו מה? אנחנו צריכים לכבד אותו ולכבד אותו ולכבד אותו. ואז הציור של הכבוד, שהיה אמור להיות מה שמרים את האדם ונותן לו תקווה, נהפך להם לרועץ. ומה נהיה? בהרבה דתות, לצערנו הרב, שהמושג כבוד לאלוהים הפך להיות מתגלם בתור תביעה. שאלוהים הוא איזה יצור כזה שדורש כבוד, תובע את כבודו כל הזמן. הוא מבקש שיביאו לו וישתחוו לו ויסגדו לו ויעללו אותו, ולא משנה, בדת אחד זה להשתחוות, בדת אחד זה להלל, אבל בכל אופן הוא דורש כבוד. הוא איזה עצם, מי זה אלוהים? זה איזה ישות, עצם, שואף כבוד לאין חקר. ומה זה גורם? זה גורם לכך שאתה נהיה אדם כזה, שאתה לא אוהב את אלוהים. אלוהים הוא יצור כזה, הוא הבורא, הוא המנהל, מה לעשות? הוא יש לו בעיית כבוד, הוא רוצה שקודם כל יכבדו אותו בכל מקום, יקריבו לו קורבנות, יביאו לו דברים. ואז, אז מה זה גורם? זה גורם לאדם שהוא נהיה כזה, חסר שמחה, אין משמעות לדבר הזה, זה מין תאוות כבוד שלא נגמרת. זה משפיל את כל הרגשות הטובים בנפש. כי אם אלוהים, שהוא אמור להיות, הוא הכי חשוב, כל מה שעניין אותו זה כבוד, אז הכל מאכזב, יש אכזבה כללית, אז הכל כזה, אז כולנו נמצאים באיזה עולם כזה, שצריכים לתת כבוד אחד למי שיותר חזק, למי שיותר מנהל, אז זה מדכא את כל הדברים הטובים, וזה אנשים, הם בעצם עצובים, זה עבדים עצובים, שבעצם אין ברירה, צריך לתת לו את המנחה שלו, את מה שהוא דורש, ובאמת נהיים אכזרים, כי אם אלוהים הוא כזה אכזר, ודורש כבוד כל הזמן, אז גם בני אדם נהיים כאלו אחד כלפי השני, הם שונאים זה את זה, ובפנים בפנים הם שונאים גם את אלוהים באמת. וגם אם אמרו תמיד שהם מכבדים אותו מאוד, ומשתחווים לו, ומעריצים אותו, ונותנים לו המון המון דברים, שמזכירים את השם, זה על שום דבר. כמו שאומר הנביא, בשפתיו יכבדו וליבם רחק ממנו. זאת אומרת, כבוד השם, כמו הרבה הרבה מושגים אחרים, טוען הרב קוק שתמיד צריכים לבאר שכל המושגים כלפי שמיים זה הכוונה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה בנו. אנחנו לא עוסקים בו, אלא כל מה שלומדים בהם, כל המושגים בתנך, באמונה, הכל צריך להבין. כל המושגים הכוונה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה בעולמנו כדי לבנות אותנו, כדי לרומם אותנו, לקדש אותנו. אז לכבד, מה זה כבוד מלכותו? כמה זה חשוב לדעת שמלכות השם מתגלה בכל. זה מוסיף יראה, זה מוסיף רצינות, זה נותן כוח, זה נותן תקווה, נותן כבוד. יש פה מלך שמנהל את העניינים ומולך, אז יופי, אז העולם נהיה יותר עם אמת, עם הדרכה, זה עולם יותר מכובד, האדם נהיה יותר מכובד. לכן, כמו שאנחנו מבינים, התפיסות האמוניות, תפיסה הדתית של המושג כבוד, בסוף משפיעה על כל החיים. על הכבוד שאדם דורש בחיים שלו, על היחסים בינו לבין הזולת. הכל מתחיל מתפיסת הכבוד שלנו. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עד כאן שלושת הפסקאות הראשונות עסקו בכבוד אלוהים, ומשם אנחנו גוזרים את הסוגיות של כבוד, הכבוד פה. יש כבוד שהוא מאוד מזיק, שאסור לרדוף אחרי הכבוד, והכבוד הוא מוציא את האדם מן העולם, ויש כבוד שהוא כבוד בריא. אומר הרב בסעיף ד', כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ. יש בתוך הנפש של האדם רצון להרגשה טובה, להרגיש הצלחה, להרגיש שמחה, להרגיש שאתה במקום טוב. הרגשה של אדם לא אוהב להרגיש תחושת כישלון, תחושת חסרונות רבים, זה לא נעים. ובאמת, זה דבר נכון, זה נקרא כבוד עצמי. כבוד עצמי, הכוונה, שהאדם לא מרשה לעצמו להיות כל כך חסר. הוא נעלב בעיני עצמו. מה יש לי כל כך הרבה חסרונות? מה, אני לא יודע לעשות את זה, ולא את זה, ולא את זה, ויש לי כל כך הרבה עבירות, ואני אישיות לי כל כך... אז זה גורם לאדם אלבון פנימי כזה. תחושת... החמצה, כאילו אני מזלזל בעצם בעצמי. והכבוד העצמי הבריא של האדם מתעורר ואומר, מה, למה איזה מין דבר שאני חי בזלזול עצמי כזה עם כל כך הרבה חסרונות? זה הכבוד העצמי הבריא. הכבוד העצמי הבריא שהאדם לא מוכן להיות בחיסרון כל כך גדול בינו לבין עצמו. אבל אם האדם לא מתעורר להשלים את עצמו, לתקן את עצמו. תביעת הכבוד העצמי לא מובילה אותו, טוב, אז תפסיק לזלזל בעצמך, תעשה עם עצמך משהו. הוא ממשיך להיות כלום. עם שלמות פנימית חסרה, יותר חסרה, יותר חסרה, הכוונה שלא עוזר. רגע שהכבוד העצמי לא עוזר. אבל אדם מראה, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להרגיש טוב. הוא רוצה להרגיש שהוא מצליח, ורוצה להרגיש הרגשה טובה. אז הוא בעצם בורח מהתחושת הכישלון הפנימי שלו בארבע נושאים. הוא מנסה לקבל הרגשה טובה על ידי כבוד חיצוני. כלומר, האדם מחפש שיכבדו אותו מבחוץ, ייתנו לו כאילו הרבה יחס, הרבה הערכה, וזה כאילו אמור לפצות אותו, לחסות, להסתיר, למלא את החלל של העובדה שהוא אין לו כבוד עצמי, שהוא לא מצא, הוא לא עושה כלום עם עצמו בחיים. זאת אומרת, זה שאדם מנסה כל הזמן למצוא, חפש שיכבדו אותו בחוץ, כלפי חוץ, זה בעצם תוצאה של אובדן התפקיד האמיתי של הכבוד. ואז במקום להיות עסוק בכבוד העצמי שלו, עוסק בכבוד החיצוני שלו, שזה לא כבודו העצמי, זה הכבוד החיצוני. כלומר, אדם, בגלל שאין לו, לא משנה מה אין לו, אין לו יכולות, אין לו ידע, אין לו שלמות פנימית, חסר לו. הוא כל הזמן, אין לו כוחות, אין לו באמת רצון לתקן ולהתקדם, אז הוא עושה הרבה דברים חיצוניים, מושך הרבה תשומת לב, דורש, יוצר המון מופע, כדי שיכבדו אותו. ואז הנה הוא, כן, עכשיו הוא מסמן לעצמו, הנה אתה רואה, יש לי מלא ידיע, אנשים אוהבים אותי, מעריכים אותי, יוצר לעצמו איזו אשליה. כלומר, זה סימן לא טוב, זה סימן של מעמד שפלות הנפש, שהנפש לא מתקדמת. האדם הוא לא מיצה את כבודו העצמי. ואז מתעורר לו פיצוי, חשק, להתהדר לפני אחרים. הוא כל הזמן מנסה להראות לפני, למה אתה מראה? כי אתה, אין לך כלום. אם היה לך מלאות פנימית, זה היה מספק אותך. אדם שיש לו הישגים אמיתיים, הוא מקבל מזה סיפוק. הוא עושה מעשים ושמח בהם, הוא לומד דברים ומבין ופועל ומתקן את עצמו, ויש לו זה ממלא לו חיים, ממלא אותו לגמרי. אז יש לו מלאות
של כבוד עצמי. זאת אומרת שיש ערך, יש בתוכו המון ערך לחיים שלו. אבל אם בפנים ריק, אין ערך לחיים שלו, הוא לא עושה עם עצמו כלום, אז הוא מה? הוא לא מסוגל לחיות בכלום, תחושת כלום הזאת. אז הוא ממציא. אז הוא יוצר המון רעש מבחוץ, להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, עושה מנפח את זה, בין במה שאין בו. ולכן ההצעה הטובה ביותר, להימנע מסכנות הכבוד, חייב האדם להגדיל את ראש המשלמות הפנימית. כלומר, שהעיקר זה הכבוד העצמי שלך. כבוד עצמי, מצוין. שתהיה עם שלמות פנימית, מלאות, שכל הזמן אדם יעסוק בלמלא את החיים שלו. כל כך הרבה למלא, שברור, מלא וגדוש, בכל כך הרבה מעשים טובים, ותיקון הנפש, ומתור המון המון טוב.
איך זה לא מגיע
לידי
גאווה?
זה לא, אתה רוצה שנעבור לנושא הגאווה. גאווה זה סוגיה שעסקנו בה. גאווה זה שאדם מדמיין לעצמו דברים שאין לו. על פה יש לו. באמת, ברוך השם, עושה הרבה דברים טובים. ויש לו סיפוק, כן, יש לו כבוד עצמי, יש לו איזו שמחה עם עצמו, הוא שלם עם עצמו. כיוון שהוא שלם עם עצמו, הוא מרגיש, יש כבוד עצמי, כבוד עצמי יש תרגמה לו שהוא מרוצה, שהוא ברוך השם עושה הרבה דברים טובים, והחיים שלו מלאים וקדושים. אז הוא לא צריך להראות לכולם, כי שילמה, הוא שמח ככה, טוב לו ככה, הוא לא צריך להרוויח, להשיג איזה משהו שכבר יש לו. אדם שנגיד הוא, יש הרבה אנשים שעושים הרבה דברים חשובים בעולם, ואנחנו לא יודעים עליהם כלום. הם הולכים ברחוב, לא הולכים עם שלט גדול כזה, אני אעשה ככה וככה. למה? כי הוא עושה הרבה דברים טובים, אז הוא שמח מה שהוא עושה. הוא לא צריך להודיע לכולם משלטים, אני, תדעו לכם, אני. זה סימן לא טוב. כן? דבריו, ביחוסו, כל היחסים, כשהוא מספר על עצמו לאחרים, במידה. כשהוא מדבר, כשאנשים שואלים אותו מה אתה עושה וכו', אז כשהוא מכיר את עצמו, זאת אומרת, כשהוא מספר על עצמו לאחרים, זה תמיד במשקל. למה? כי הוא לא זקוק למחיאות כפיים של העולם כדי להרגיש שווה. הוא שווה מצד דברים שיש לו, ברוך השם. אז הוא לא זקוק כל הזמן ליחסי ציבור ולהראות ולהראות כל הזמן ולהראות לכולם. כשאדם עסוק כל הזמן בלהראות לכולם את ההישגים שלו, את היכולות שלו, את מה שהוא עושה, זה מעיד על חיסרון פנימי. יש פה מצוקה. זה נמצא במצוקה, והוא כל הזמן צריך לספר לכולם את כל הדברים שהוא עושה, את כל היכולות, ושלא ישכחו. הוא צריך כל הזמן לתזכר לכולם, תזכורות, אני עשיתי ככה, אבל אני עשיתי ככה, אבל אני עשיתי ככה. של מה? אדם שעשה מעשים טובים, הוא לא צריך להזכיר לאף אחד שום דבר, כי הוא עושה מעשים טובים. כן.
מעשים שאדם עושה בהצלחות במציאות, גם ההרקעת זה התקדמות, זה גם משהו חיצוני לאדם בעצם.
למה זה חיצוני? הוא התאמץ, הוא עמל, הוא טרח, הוא השקיע. זה מצוין, זה דברים שהוא עשה אותם בבחירה החופשית שלו. זה דבר אמיתי, זה עמל נפשי ואישיותי שלו, ברוך השם. זה כבודו העצמי, אבל הוא לא צריך להזכיר לכל העולם את זה כל הזמן, כי יש לו ערך. הוא שמח, ומה שהוא עשה כל כך הרבה.
מכיוון שאנחנו רוצים לדבר על זה שהוא אינסופי, אז כאילו תמיד האדם יכול להרגיש שהוא לא מספיק טוב.
אז שיעשה עוד, אז שיעשה עוד. מצוין, זה נקרא ההשתלמות של הכבוד העצמי. זה טוב. כשאדם אומר, אני רוצה לעשות עוד הרבה, ולתקן עוד הרבה, מעולה, ולדעת עוד הרבה תורה, נפלא. אבל מה זה קשור לפרסם לכל העולם? פרסום לכל העולם לא נותן לך מה שאין לך. הוא לא ישלים את החסר. אם אדם אין לו, הוא לא יודע חשבון. אז זה שהוא יתהדר מאוד, שהוא יודע לתופף, אז זה לא עוזר. הוא לא יודע חשבון. מה זה עוזר? זה לא מחפל, זה לא קשור. לכן, את מה שאתה מרגיש חסר, תשלים.
ואין ערך עצמי יותר פנימי מאשר המעשים?
גם המעשים, תיקון המידות, האמונה, העמל, אבל גם המעשים, כי כל מעשה יש מאחוריו עבודה. מצוין, זה חשוב מאוד. אבל ההתהדרות כלפי חוץ לא ממלאת חסר פנימי. לכן, לשון החכמים, כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בא, זאת אומרת, הוא לא משיג, כלום. כי בעצם הוא מדמיין שההתהדרות החיצונית תספק, והיא לא תספק אף פעם. כי שום דבר חיצוני לא יכול למלא את החלל הפנימי, שאין לך, שבפנים אתה ריק, אין כלום. אז מה אתה רוצה שתעשה הרבה רעש? אבל את המציאות אי אפשר לטייח, את המציאות הפנימית. כן.
הרב הסביר מקודם שהכבוד של הריצוי וביזוי הוא תולדה של פשוט שלו פגויה.
שאני לא שומע.
איך הכבוד הזה שמובא בפסקה הוא תוצאה של תפשת אלוקות נכונה, כבוד שמיים?
שהקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שמלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שהוא ממלא את העולם במעשים טובים, אז גם אתה תמלא את עצמך. במעשים טובים, במידות טובות, בחוכמה, תתמלא. כמו שהשם ממלא את עולם, ממלא הכל על מין, תמלא גם את עצמך. וכשאדם ממלא את עצמו, שהוא מתאר פה, הוא מרגיש מלאות, אז אין צורך, הוא לא צריך להראות שום דבר. כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא פה ממלא את עולמו, אתה תלמד את האישיות שלך, את החיים שלך. ההתהדרות כלפי חוץ היא בגלל שהאדם לא ממלא את עולמו, והוא מרגיש את הריק הזה, הריק הזה, אז הוא צריך לעשות, להראות לכולם, אני נמצא, איך שכחתם אותי, אני כל הזמן צריך לשים לעצמו תזכורות, ואם לא הזכירו אותו, אז הוא נפגע נורא, ואיך יכול להיות שלא שמו לב אליו, ואיך יכול להיות שלא ציינו אותו, הוא בלחץ, הוא מלחם ומוטרד מזה, ואיפה, למה הוא לא פה ולמה הוא לא פה, וסתם, זה נובע מרקנות. רק מה שאתה עושה ומתאמץ. כי זה כבוד. כבוד זה הערכה. כבוד זה ערך. אנחנו לא מעריכים בן אדם על הכישרונות שלו. אלא על המאמצים, ההישגים, המצוות, על הדברים הטובים, על הברכה שהוא מביא. אנחנו לא מעריכים אדם על כישרונות. הערכה היא על הברכה, על העמל, על הדברים הטובים שאנחנו עושים בעולמנו. זה כבודו של האדם, זה ערכו. לכן אנחנו נמנעים מלהתהדר לפני אחרים. זה דבר שצריך מאוד מאוד לברוח ממנו, ובזכות שבורחים ממנו, אז מתמקדים בעיקר. שזה השלמות שלנו עם עצמנו. לפעמים מכבדים את האדם. הסביבה מכבדת אותו. ומבחינת האדם זה מיותר לגמרי. אין צורך. בשביל מה? האדם מרגיש סיפוק ושלמות מצד עצמו. זה הערכה הסביבתית לא רק מפריעה לו. היא לא עוזרת לו. שאדם מתכבד, הכוונה שאדם מקבל כבוד חיצוני. וליבות אוהב בקרבו. זה סתם. זה מפריע. זה לא נכון. גם לפעמים האדם מרגיש שזה מוגזם, אנשים מגזימים, זה טועים. הוא נכון, יש דברים טובים שהוא עושה, אבל יש הרבה דברים שעדיין לא מתוקנים, אז כל הערכה חיצונית רק מבלבלת. מבלבלת את אדם. כי יש לי משימות, אני יודע מה אני טוב, יש לי עדיין עבודה. כל הכבוד החיצוני רק מפריע לי. בעיקר, ומה העיקר? יש לי עבודה. אז אומר הרב, הכאב הזה, הצער הזה, שדאבון הלב שלך, אתה חושב שזה לא אמת, שזה סתם מפריע, תגנוז את זה, כלומר, תשמור את זה בלב שלך, תזכור את זה, ותשתמש בו לשמח את הלב שלך כשתקבל אלבון. כלומר, כשפעם אחת יעליבו אותך, אז תזכור שמה שאומרים מבחוץ, זה לא כל כך חשוב. בסדר. אתה רואה שמה שאנשים אומרים זה לא אמת. כשאמרו עליך דברי כבוד, זה צייר אותך כי זה לא אמת. אז כשמעלבים אותך, אז אל תצטער, כי זה גם לא אמת. תגידו, אל תתרגש מה שאומרים עליך בחוץ. כמו שהבנת שלא צריך לקחת ברצינות את כל דברי הכבוד, זה רק מפריע. אז אל תיפגע ממה שמעלבנות שאומרים. זה גם רק מפריע.
צריך להיות מסוקים בעבודה. לא להתרגש מעלבונות ולא להתרגש מכבוד. להיות עסוקים. קוראים לזה בספרי המוסר, קוראים לזה מידת ההשתבות, ככה קוראים לזה. מידת ההשתבות, באורות הקודש הרב מדבר על זה בחלק ג', שאדם לא מתרגש ממה שאומרים, ממה שהסביבה אומרת. לא לכאן ולא לכאן. כי זה לא רלוונטי. הרלוונטי היא האמת. מה האמת? אני יודע מה האמת. שיש דברים שאני עושה נכון, ודברים שאני צריך לתקן. אז בואו לא נטייח את האמת, לא על ידי אלבונות ולא על ידי מחיאות כפיים, כי זה לא נכון. לא זה נכון ולא זה נכון. כן.
הרב אמר לנו בגאווה שאנחנו צריכים להתקדם, בשביל זה אנחנו צריכים להיות אמיתיים ולהשוות עם הסביבה, כי אנחנו לא יכולים לדעת בעצמנו. אז אם אדם לא מייחס לכבוד ולזה, למה שהסביבה מייחס לערך,
כבוד זה דברים לא מוגזמים. הוא בא ובודק, יש דברים שאני יודע ודברים שלא. הוא בודק, הוא יודע, אני עשיתי, את זה אני יודע, את זה אני עשיתי, את זה אני לא עשיתי, בדקתי בהלכה. בדקתי מבחינה אמיתית מול המדדים אובייקטיביים. יש דברים שעשיתי טוב, ודברים שלא עשיתי טוב. אז מחיאות כפיים סוערות זה לא מדויק, כי יש כמה דברים שלא עשיתי טוב, בדקתי אובייקטיבית. וגם מלבנות זה לא מדויק, כי הדברים שכן עשיתי טוב. ועל הרוב זה המצב. לכן, כבוד מוגזם, או אלבון מוגזם, ברוב הפעמים, זה לא נכון.
נגיד לאחרונה, ניסיתי להתבטא בצורה מדויקת, והסביבה הביאה לי פידבק שזה היה לא מדויק. אז אני אמור להגיד...
לא הבנתי מה זה מדויק, אתה מדויק, לא הבנתי.
ניסיתי לדבר על משהו בצורה שלא תפגע, והסביבה אמרה שזה כן פגע.
זה כן פגע. אז אתה רוצה ללמוד?
יש פחות ערך או...
לא, ללמוד. אני רואה, יש נושא שאני צריך ללמוד מזה. יש לי דבר שיש לי מה ללמוד. יופי. יש לנו מה ללמוד. אנחנו לומדים כל החיים. זה לא אומר שאתה, זה לא אומר שאתה שפל ומגיע לך אלבונות, וזה לא אומר שאתה מושלם שמגיע לך עוד כפיים. זה אומר שיש לי דברים טובים, ויש מה להשתפר. מצוין, אנחנו עובדים. זה כבוד. זה נקרא, שאין ללווים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. למה? כי הם עסוקים.